Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
שלום, אני שלומי אלדר, ובפרק הפודקאסט אני מארח את חנלה ושלמה מרגלית מקיבוץ ניר עוז. לפני שבועיים או שלושה שבועות צילמתי כתבה למגזין של ערוץ 13 בשישי בקיבוץ ניר עוז. אני יכול להגיד שאני במשך כל הקריירה העיתונאית שלי, אני יכול להגיד שעשיתי מאות כתבות מגזין. מעט מאוד כתבות השפיעו עליי באופן כזה. אני חזרתי הביתה, ואני חושב במשך כמה ימים הרגשתי כאן מחנק בגרון. ובמהלך צילום הכתבה, פגשתי את בני הזוג מרגלית, שבאו לקחת דברים מהבית שלהם, שם אחרי השבעה באוקטובר, שם הם היו נצורים במשך שעות. וקיימתי איתם שיחה, ואני רוצה להשמיע לכם קטע קטן מתוך הכתבה שבו שוחחתי עם חנה למרגלית. בבקשה.
שלום.
שלום.
באתם לקחת דברים? הוא אמר לי שלמה של התת שיהיה בבית וכמה...
משהו, כן. משהו שיזכיר בית. ועצוב פה, נורא.
כן.
נורא עצוב פה, כן. כן. אבל אני מאוד שמחה שבאים לפה אנשים לראות, כי אני רוצה שיזכרו מה קרה פה. ואם לא יבואו לפה אנשים, אז מהר מאוד אף אחד לא יזכור. מי ירצה לזכור דבר כזה? אף אחד. אם לא ישמרו את הזיכרון הזה, מדינת ישראל תהיה הראשונה שתדאג לשכוח אותו. ושאר העולם כבר במילא לא מעניין אותו.
למה את אומרת מדינת ישראל תהיה הראשונה לשכוח?
כי זה ביזיון אחד גדול. למה שמדינה תרצה לזכור דבר כזה? למה שמדינת ישראל תרצה לזכור? לא יודעת, אין לי מילה. כישלון ברמה כזאת. אני פוחדת שזה מה שיקרה, ואני רוצה שבשום אופן לא לתת לזה לקרות. לא לתת לזה לקרות. שלא ישכח המקום הזה ומה שקרה פה. אנחנו לא נהיה בשביל לספר. ואותי מפחיד שזה יימחק.
ואחרי מונולוג שכזה נוגע כל כך, לא יכולתי שלא להזמין אותם כאן להתארח אצלי. מיד מתחילים.
הפודקאסט של שלומי אלדר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום חנלה, שלום שלמה.
שלום.
תודה שבאתם לפה.
תודה שהזמנת אותנו.
יש,
אנחנו מאוד מתרגשים.
יש דבר ששואלים מה שלומכם, ואת יודעת, זה כאילו הכי בנאלי, אבל מה שלומכם?
אז אני תמיד עונה. עבור לשאלה הבאה.
כן. אתם יודעים, כשהייתי אצלכם בניר עוז, הדבר שהכי שמעתי כל הזמן זה ציוץ ציפורים.
נכון.
כל הזמן ציוד ציפורים. נכון. וזה...
ובקריית גת אין ציפורים. יש רק יונים. אין ציפורים בקריית גת, אין, לא שומעת אף ציפור. אנחנו גרים על יד פארק מאוד גדול, ואין שם ציפורים. כולם בניר עוז.
כי צריך להגיד שאתם הועברתם לגור בקריית גת.
כן.
אחרי כן. 3 חודשים במלון ים סוף באילת.
כן. ואני יודע משיחות שקיימתי עם אנשים שם, שבימים הראשונים שהייתם בבית מלון באילת, שבועות לא דיברו אנשים, ישבו בשקט.
וחיבקו. רק חיבקו.
ובחו.
את התמונה סוריאליסטית עם היה אדם שלא... תייר היה בא ופתאום נכנס ללובי במלון ים סוף, והרי אנשים לא מדברים. רק מתחבקים ובוכים. הזוי.
אתם, מה שנקרא ממקימי, אתה שלמה, ממקימי ניר עוז.
כן, הייתה לי הזכות.
כן. הגעת לשם בתור כמעט חייל.
הגעתי לשם בתור חייל. את השירות הצבאי שלי עשיתי בהאחזות הנחל ניר עוז. וכשהשתחררנו, ההאחזות הפכה לקיבוץ. במשך תקופת ההאחזות, הלוגו של הנחל היה מגל והחרב. אז גם היינו חיילים לכל דבר ועניין, בהאחזות נחל שישבה על גבול רצועת עזה, והיינו גם חקלאים שחרשו את התלם האחרון עד הגבול. כי זה מה שצריך היה לעשות אז.
חנה, למתי את הגעת לניר עוז?
אני הגעתי ב-1962, הייתי גם בגרעין של השומר הצעיר, מרמת גן, והיינו ההשלמה הראשונה שהגיעה לתגבר את הגרעין שלהם, שלא יהיו כל כך לבד.
ואז נמצאה הזוגיות.
ומאז אני שם, אני חשבתי שאני באה לשבועיים, אבל הם כנראה עוד לא נגמרו.
כן.
כן. ואז אנחנו ביחד.
היה לכם חיים טובים שם?
כן.
באופן כללי, כן, היו שנים קשות.
מתי התחילו השנים הקשות?
לי, שאני אגיד את שלי.
כן.
השנים הקשות שלי היו כשנולד הבן הראשון שלי, והייתה לינה משותפת, ואני הייתי מאלה שזה היה להם מאוד 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 קשה.
כן.
אבל בסדר.
קיבלת את זה?
בלית ברירה.
כי כשסיירתי בארכיון, הייתה סוג של גאווה, תראו, הנה, זה הסמל של זה, כולם יושבים על אותו סיר, כולם ישנים באותו חדר.
בתור סמל זה מאוד יפה.
כן.
במציאות זה... לא תמיד היה יפה, אבל בסדר, זה כאילו, זה תקופה שנגמרה, ובעובדה, בשורה התחתונה, הילדים שלנו, אותם אלה שישבו ביחד על הסיר, מכל מיני שנתונים, לא רק של הילדים האישיים שלנו, הם אלה שהצילו אותנו.
כן. זה החינוך, נקרא לזה החינוך הסובייטי שהובא לארץ, נכון?
לא, הייתי קורא לזה סובייטי, כן. זה קצת מוגזם, אבל... אבל חינוך סוציאליסטי ואידיאולוגי, כן.
מאוד אידיאולוגי.
לא סובייטי, כי בסך הכל, כל אחד, אחרי סיום השירות הצבאי, כל אחד בחר את דרכו, להישאר, לא להישאר, ללכת.
אני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו אולי לא כל כך זוכרים, הם צעירים או לא כל כך יודעים מה זה לינה משותפת.
להזכיר מה זה לינה משותפת? זה אומר ללדת תינוק, להגיע אחרי 3 ימים לקיבוץ, לבית תינוקות, ולהשאיר שם את התינוק, ביום, בלילה, כל הזמן, מתוך מחשבה ששומרים עליו, כי בלילה יש שומרת, ביום יש מטפלת שקיבלה איזושהי הכשרה לטיפול בתינוקות, ואולי יודעת יותר מהאימא. וככה הם גדלים, מגיל 0, עד שהם הולכים לצבא, משהו כזה, כן.
וחום של אימא.
חום של אימא מתמצא ב-4 שעות ביום.
ממש? 4 שעות ביום?
בבוקר באים להגיד בוקר טוב, לפעמים מתגנבים בצהריים קצת, ואחר הצהריים יש שעות שהן מוקדשות לילדים, שהן נטו ילדים, לא שום דבר אחר, ובערב מחזירים את התינוק עוד פעם בבית תינוקות.
וחשב זה שאולי יום אחד זה לא מתאים לי ואני רוצה לעזוב?
חשבתי הרבה פעמים, אבל...
שלמה.
הייתי צריכה לבחור.
כן.
אז בחרתי, כן.
שלמה,
בחרתי.
שלמה, מה לך היה הכי קשה בחיים המשותפים האלה של קיבוץ?
קודם כל, השנים הראשונות. השנים הראשונות היו מאוד קשות. זה בעצם לבוא לאחזות נחל, למקום, בעצם לבוא למדבר.
כן.
שלא שם כלום. לא היו עצים, בקושי איזה כמה עצים בודדים, וחוץ מזה כלום. חול, רוחות, סופות חול, גם מים לא היו, מים מקומיים, היה צריך לייבא מהצפון. זה היה מדבר שצריך היה להפוך אותו לנווה מדבר. ולזה הקדשנו את כל חיינו.
כן, והפכתם אותו לנווה מדבר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. הפכנו אותו לקיבוץ, לקהילה, עם משק יציב בסדר, עשירים לא היינו אף פעם, אבל חוץ מתקופות קשות, היו לנו כמה תקופות כלכליות קשות, אבל בגדול משק סולידי, ומערכת חינוך יוצאת מן הכלל, חיי חברה, חיי תרבות, מערכת בריאות, וברבות הימים גם מערכת שסובבת ותומכת בגיל השלישי. כן. אנחנו כבר, באופן מפתיע, הזדקנו. כשבאנו, זה לא...
לא חשבנו שזה יקרה.
אנחנו צריכים לנצח, כן. וזה אחת הטעויות שעשינו. שהתברר שאנחנו לא צעירים לנצח.
כן.
ובנינו קהילה, קהילה שאנחנו היינו מאוד, מאוד גאים בה. קהילה שכאמור, השקענו את כל חיינו אני 66 שנה, אפשר לקרוא לזה, הייתי שותף למפעל חיים יוצא מן הכלל. אישי, זה נותן סיפוק אדיר.
גאווה גדולה.
גאווה אפילו. קהילתי, קהילה יפהפייה שאתה חי בה ולוקח בה חלק. וזה, אנחנו מסתכלים סביבנו, וזה לא דבר מובן מאליו. וביטחון לנו, לילדים, לזקנים. כן, וזה, וגם מבחינת המדינה, בסך הכל, כשהיינו צעירים, ואני מגדיר את עצמי כשייך, שמעתי הגדרה יפה שדור המדינה, היה דור התקומה.
נכון.
של עד קום המדינה, עד פלמ"ח, הקמת המוסדות וכל הדברים האלה. ואנחנו אלה. אני הייתי בן 11 כשהוכרזה המדינה. ואחר כך בעצם זו הייתה המשימה שלנו. והייתי כמו הרבה אחרים חבר בתנועת נוער, אני הייתי בשומר הצעיר, כמוה אחר כך. ואנחנו היינו דור משימתי. זה היה דור של קליטת העלייה, של בניית הארץ, של בניית התעשייה במוסדות הלאומיים, וכיבוש השממה. כיבוש השממה, נוער הזהב רד לנגב. זה הייתה התגשמות, ואכן אנחנו בסוף י"ב, יצאנו להגשמה. המילה היא לא מקרית, יצאנו להגשמה. ואנחנו זכינו, אנחנו בוגרי השומר הצעיר מחיפה, יחד עם בוגרי השומר הצעיר מחמש ערים אחרות, לייצר גרעין שהקים קיבוץ חדש.
כן.
על הגבול, בנגב. בימים ההם, אי אפשר היה לחלום על יותר. אז זה קצת נוסטלגיה.
כן.
זה שייך לדור אחר.
אבל זה נוסטלגיה יפה.
כן.
כי כשאתה מדבר, כשאתה מספר לי, כאילו, את התרומה האדירה שלכם למלחמה, אני לא יכול לחשוב אחר כך על הזלזול שדיברו על הקיבוצניקים במשך שנים, על ההסתה של גונבי סוסים.
של מתנסים עם בריכות שחייה. נכון? ככה זה התחיל, כן.
כן.
מתי זה התחיל?
מזמן, מתי זה התחיל? שבגין קרא לקיבוצים שבונים בריכות שחייה?
כן.
הסיפור הזה, זה היה מזמן, כן.
אנחנו מדברים על 77.
ככה זה התחיל, כן.
ואתם, מה אתם מרגישים כשבגין אומר שאתם המתנשאים על בני עדות המזרח, אתם שהקמתם ונלחמתם והגשמתם?
אגב, חלק גדול מאיתנו, אני לא יודע לספור בכלל אם זה היה חצי או לא חצי, זה היה עדות המזרח גם.
כן.
אחד הכלים שלנו זה היה כן ירושלים, שהוא היה 90% עדות המזרח. אחד מחמשת, זאת אומרת, ולא רק שם, זאת אומרת, לנו לא היה בכלל בראש העניין הזה של עדות מזרח, זה מישהו יצר את, את הדיכוטומיה הזאת. אצלנו, אם תבוא לניר עוז עד השישי באוקטובר, ותספור מי אשכנז, כמה אשכנזים, כמה לא, תשאל אותי, אני בכלל לא יודע, כי זה בכלל לא מעסיק אותך. אבל מישהו פעם עשה איזשהו זה בסדר גודל של 50% מהקיבוץ, זה עדות המזרח. אבל הסטיגמה היא סטיגמה, זה לא יעזור.
ואיך התמודדתם עם הסטיגמה הזאת? מה ניסיתם לעשות? או נשאל את זה ככה, איך אנשים שמרגישים שהם נלחמו למען המדינה, פתאום מרגישים שמדביקים להם סטיגמה? שאתם, כאילו, אתה מדבר איתי על, מאז שהיית חייל, 66 שנים, אתה אומר, אני באותו מקום. אני כבשתי את השממה.
לא אני.
באופן כללי. היית חד מהם.
הייתי חלק מי.
גם אתה.
אתה, גם אתה, גם אתה כבשת. חנלה.
גם אני.
כן.
אני מרגישה שמזלזלים בי, שמזלזלים בנו, אבל אני אומרת, אוקיי, זה מיעוט. זה מיעוט, וחבל לי שככה הם חושבים, אבל זה לא יפריע לי להמשיך. כי אני יודעת שהדרך שלי צודקת.
את חושבת שזה מיעוט?
אז חשבתי שזה מיעוט. אז. אמרתי, סליחה, הם מיעוט, הם מיעוט, אולי הם אפילו בטל ב-60, ואולי לא, אבל זה ברור שהדרך שלנו נכונה, וזה, כמו שזה עלה, זה איפשהו ירד מהפרק. והתבדיתי מאוד. מה שקרה זה בדיוק ההפך.
במשך כל השנים שאתם זוכרים, אתם אמרתם 77, אז נגיד, מ-77, כמה ראשי ממשלה, או שרים, או חברי כנסת, הגיעו אליכם לניר עוז?
בודדים.
מושג.
בודדים. באופן טבעי, מאחר אנחנו שמאל היינו.
כן.
אני אומר היינו, כי היום כבר זה לא... לא כולם יצהירו על זה, אבל חברי כנסת בשמאל הגיעו.
כן, מרץ.
מרץ.
כי אני אספר לך משהו, תכף נגיע לזה. פגשתי גם את נתן בהט, באמת איש מיוחד, ונכנסנו לגלריה. ופתאום ראיתי חולצה של מרץ, שהיה כתוב עליה שלום. ושאלתי אותו, תגיד, נתן, אחרי שטבחו רבע מבני היישוב, או רצחו, או חטפו, אתה עדיין מאמין בשלום? ואז הוא הסתכל עליי, אמר לי, בטח. מה, אז אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה שלום? וזה הדהים אותי.
לא כולם נשארו
במקום הזה?
בתמימות הזאת.
היא תקרא לזה תמימות.
אני קוראת לזה כבר שנים, סכסוך נטול פתרון. הסכסוך שלנו עם הפלסטינאים, בעיניי, הוא סכסוך נטול פתרון. אנחנו רוצים ככה, והם רוצים ככה, ואנחנו שני קווים מקבילים. אני לא רואה את החיבור הזה.
אני מסכים איתך.
ואמרתי לך, אז אני זוכרת שהיינו בניר עוז, אני חושבת שסיפרתי את זה, על איך ראיתי אותם, שאז קראתי להם בעדינות הרעים, את אלה שרואים מאיפה שאני גרה מעבר לגבול, שזה מאוד מאוד קרוב. סיפרתי לך
לא.
אז את זה?
לא. זה הזמן.
אז זה הזמן, אוקיי. אנחנו גרים בניר עוז, גרנו, בניר עוז בכביש העוקף, הדבר שרואים הכי קרוב מהמרפסת האחורית שלנו, זה את הבסן ואת חיר בית איכזה, הם השכנים גיאוגרפית הכי קרובים, קילומטר 800, משהו כזה, פחות משני קילומטר. ואני בלשון המעטה קראתי להם הרעים. אני לא העליתי על דעתי עד כמה הם רעים, אבל קראתי להם הרעים. ובימים של ראות טובה, הייתי מגדירה את זה אפילו, הייתי אומרת, אני יכולה לראות מה הם אוכלים בארוחת צהריים. כל כך זה קרוב וכל כך שקוף. ואז היה לי ברור שבאותה מידה, גם הם יכולים לראות מה אני אוכלת בארוחת צהריים.
כן.
וזה תמיד הפחיד אותי. כן. זה תמיד הפחיד אותי, הקרבה הזאת, הרעים האלה, במין תחושה שמשם תבוא הרעה. משם היא תבוא. לא העליתי על דעתי עד כמה, אבל היא באה.
כן,
היא באה משם.
אתה איך ראית אותם?
ראיתי אותם, כמו שחנה לי ראתה אותם. אבל... אבל בכל זאת ידעתי הם כאן. אני הייתי קצת יותר רציונלי, והבנתי, הם כאן. ואומנם אני רואה אותם, והשקיעות הנהדרות היו שם בצד הזה, באבונותינו.
כן.
והאמנתי שבינינו לבינם יושב צהל. ולמרות שאנחנו רואים את מה שקורה על הגדר, ואת התקופה שהם הבעירו צמיגים ועשו הפגנות בחמש נקודות לאורך הרצועה. כל יום שישי אחר צהריים, הצגה, עם עבר הצמיגים, עם השן, עם רעש, עם...
עם אללה אגבר, אללה אגבר.
אללה, כן, זה...
ממש?
אללה אגבר.
אללה אגבר, כן.
אני הייתי יושב על המרפסת האחורית, ומסתכל על זה ורואה את זה, זה היה מול, אחד מאחד המוקדים, ממש מול החלון שלנו.
היית אומר לך, נעלה בואי תראי חדשות.
הייתי אומר, בואי תראי חדשות, כן. כי זה ברור שאחרי חצי שעה יודעו בחדשות שזה... בטח אם היו שם יריות. אבל זה לא נורא, צהל בינינו לבינם. צהל מגן עלינו. צהל שומר עלינו ברמה שאנחנו יכולים לעשות צעדות בכביש העוקף, אנחנו יכולים לצאת לשדות, היינו יוצאים בימי שישי אחר הצהריים, לשדות, עושים הליכה, בשדות, בין הבוטנים, בין תפוחי אדמה, באוויר, בבריזה של לפנות ערב, חוויה בלתי רגילה. אפילו בקיץ היינו הולכים יחיפים, עושים את זה. שזה בריא, אגב, זה מומלץ, אני לא אצלך. הייתה לנו תחושה, למרות המצב, למרות המצב הלא נחמד, לא נעים הזה, אבל היה משהו שנתן לנו תחושת הביטחון. לכל אורך השנים. בהתחלה זה היינו אנחנו שהיינו הנחלאים. אנחנו אלה שעשינו את זה. ובשלב מסוים, אנחנו יותר התמקדנו כמו, כאזרחים, כחקלאים, בחקלאות, בעיבוד הקרקע. ובקיום שלנו. וצהל ישב בינינו לבין הגדר. עם גדרות ועם... מחסומים וסיורים הייתה לנו הרגשת ביטחון.
עכשיו, בזמן המלחמה הזו, אתם לא נמצאים שם, אבל למשל, תארי לי חנה, מה קורה למשל בצוק איתן. אתם שם, אתם בקיבוץ שלכם. מה אתם רואים מעבר לגדר?
צוק איתן זה כבר היה אחרי, הראשון היה
עופרת
יצוקה. מבחינתי, לפני עופרת יצוקה, קצת לפני עופרת יצוקה, התחילה הטראומה הגדולה, כי אני עבדתי בנרלט, ונהרג אמנון מנירים, שעבד בנרלט, כי נפל קסם, עוד לא ידענו מה זה קסמים, נפל קסם בנרלט והרג אותו. וקצת אחרי זה היה עופרת יצוקה.
כן.
ואני הייתי עם הבת שלי, שהייתה בהיריון, ושני ילדיה הגדולים יותר, היינו בפתח תקווה, אצל הבת הגדולה יותר. כן. ואז זה התחיל, ולא היה ממדים, ולא היה כלום. והייתה הרגשה איומה, מאוד מאוד קשה. וזה נגמר. בצוק איתן המצב כבר היה יותר טוב, כי מדינת ישראל הנפלאה שהייתה אז, נתנה לנו ממדים, בנתה לנו ממדים, אז היה סופר ביטחון.
כן.
כי הממדים זה הדבר הכי טוב, והמדינה המופלאה נתנה לנו את זה, כן. כי אנחנו מ-0 עד 4, כן, בהגדרת הקילומטרים.
והאיום היה איום של קסמים.
והאיום היה איום של קסמים, לא של... נכון, תמיד היה פחד גם ממחבלים, אבל הקסמים היה הדבר המפחיד.
אחר כך באו המנהרות, איום המנהרות.
חנה, את אומרת, המדינה המופלאה הזאת, ואני שומע קצת ציניות.
מאוד, כן. כי היא גמרה להיות מופלאה. לא יודעת אם היא בכלל קיימת עוד. לא בטוחה. בשבילי היא לא. אז צוק איתן היה בסדר גמור, כאילו, אני זוכרת שבצוק איתן אפילו אמרתי, אני לא נוסעת לאף מקום, אני נשארת פה, בבית הכי טוב, ויש לי ממד. מה יכול להיות יותר טוב מזה? ובאמת נשארנו, ושרדנו, וספגנו הפגזות.
אולי להרחיב פה, שבצוק איתן, למשל, כדוגמה, היה כבר סידור בין ניר עוז, לבין קליה, שברגע שיש...
צוק איתן כבר,
הוא
אחרי, זה היה אחרי.
אז אולי זה לא היה קליה אז, אבל...
אני לא זוכרת את כל השמות, אבל...
כן, אבל היה סידור של פינוי היישוב. כי בהתחלה, בסבבים הראשונים, כולם נשארו בבית, וגם לא היו ממדים, זה היה טירוף, זה היה פשוט נורא. באיזשהו שלב גם הגיעו הממדים, אבל גם היה סידור שבזמן... מלחמה או מבצע או you name it, מה שזה לא יהיה, מפנים את הקיבוץ.
כן.
ואז המשפחות והילדים פשוט עולים על אוטובוס ונוסעים בפעמיים האחרונות, זה היה לקליה. קיבוץ קליה, ופשוט מעבירים את הקיבוץ לשם, לשבועיים שלושה, עם מערכת החינוך, עם הכל, וחיים שם, עד עבור זעם. Mm-hmm. נגמר, היה אפילו... היה איזה פעם אחת, שזה כמעט היה מבצע, כבר הזמינו אוטובוסים, כבר סימנו לכל אחד על איזה אוטובוס הוא עולה, הגיעו למגרש החניה, אמרו, בוטל, אין מבצע, אין שום דבר, תחזרו הביתה. אבל בגדול, זה היה מאוד מאורגן. אנחנו, מי שהחליט, מי שבחר להישאר, נשאר. אבל, ואנחנו בחרנו להישאר, כי היו לנו ממדים, ומבחינתנו זה היה מספיק. אבל זה הביא להגדרה שהמקום, הוא 95% גן עדן, ו5% גיהנום.
אתה יודע, אותו משפט שאתה אומר לי עכשיו, אני שמעתי כשהייתי בשטולה בצפון. גם שם, 95% גן עדן, ואכן גן עדן, ו5% גיהנום.
נכון.
אותו דבר. וכך חיינו. ואנשים שואלים, איך אתם יכולים?
איך אתם יכולים?
איך אנחנו יכולים? זה שווה את זה. זה היה...
בגלל איכות החיים, כן. או בגלל...
בגלל איכות החיים במובן הרחב של המילה, זאת אומרת, לא רק איכות חיים פיזית, לא רק שאתה חי בפארק ירוק ויפה, עם שבילים, אלא גם חיי החברה, גם חיי התרבות, הקהילה, הקהילה נותנת המון כוח. וזה טוב לך בקהילה, טוב לגדל שם ילדים, טוב להזדקל שם.
ובעובדה הצעירים באו לגור במירוז.
לא
באו,
היה בית ריק.
באו לגדל ילדים במירוז, בשביל ה-95% גן עדן.
וגם בשנים האלה, בגיל שלכם, אתם מרגישים עדיין תחושת שליחות?
אם אתה שואל אותי ולחפור, כן, אז עשינו שליחות. היום זה כבר טבעי, אנחנו חיים, זה הבית.
היום זה בית.
זה בית, זה כבר לא, אנחנו לא בשליחות, ממש כמו שאתה, אני נדמה לי שאתה מתכוון, זה בשנים הראשונות.
כן.
אבל אחר זה בית. זה בית שבנית, אתה חי בו, באופן הכי טבעי, ואתה אוהב את החיים שבנית. וזהו, זה בית.
היום זה בית, ובית זה מקום שהולך איתך לכל מקום, גם כשאתה נוסע לטייל בעולם, הבית הולך איתך, הרגשת הבית, כי בית זה לא רק מבנה של הקירות עם הגג. בית זה מה שיש לך בלב. והבית הזה הולך איתך לכל מקום. והבית הזה הוא שלנו. הוא בית שאנחנו בנינו אותו, והוא בית שלנו ואנחנו אוהבים אותו. וברגע שאתה יודע שזה הבית, ואתה מרגיש שזה הבית, אז גם כשיצאת ממנו, הוא נשאר הבית שלך. ועל הרקע הזה, אפשר אולי לנסות להבין מה זה אומר שנחרב הבית, שהיום זה חורבן הבית. לא רק החורבן הפיזי של הבתים הסחופים, אלא כל התחושה של הבית מחריבה.
חורבן הבית. כשאנחנו אומרים בית, אנחנו לא מתכוונים רק לדירה שאנחנו גרנו בה, עם החצר והמרפסת הקדמית והאחורית והגינה. הבית זה הקיבוץ.
אז אני רוצה, ברשותכם, לעלות איתנו כאן לשיחה את טיקי סעדה, שהיא בכלל מקריית שמונה.
שומרת את אותו דבר, כן.
והיא גם כן פונתה מביתה, והיא נמצאת, כבר כמה אנחנו נמצאים? כמעט עוד מעט ארבעה חודשים.
עוד מעט ארבעה חודשים. כן, חודשים. כן, היום הראשון, כן, נכון, כן.
והיא נמצאת במלון בתל אביב. שלום, טיקי. כן, שלום לך.
נעים מאוד, חנה'לה.
אנחנו נמצאים מאוד. באולפן, ואיתי נמצאים חנה'לה ושלמה מרגלית מקיבוץ ניר עוז. והגענו לקטע.
גם לנו.
גם לנו.
היא ראתה אתכם בטלוויזיה, אני לא יודע אם אתם ראיתם אותם בטלוויזיה.
לא בטוחה.
היה מאוד עצוב לראות את כל התהליך שעברתם, ואתם עדיין תעברו, כי זה לא הסתיים. כן, אנחנו נמצאים במקומות שונים לחלוטין, אבל הכאב גם שלכם,
לא, בכלל לא.
גם שלנו, מאוד מאוד חזק. מה שיש לי לומר לכם, שאפשר לברוא יש מאין. כמו ששלומי אמר, זיכרון העבר הכרחי לבניית העתיד. אם אנחנו נחשוב שלילי ונחשוב שאנחנו לא נחזור לביתנו כי הכל שרוף והכל מת, אז לא תקום, המדינה לא תמשיך להיות כמו שהיא הייתה. כדי להפריח את השממה, כדי לבנות מחדש, אנחנו צריכים להיות אופטימיים. ואני מכירה את זה מגיל מאוד פער, כי אני חוויתי את החוויה, לא מה שעברתם, אתם עברתם בסדר גודל הכי נוראי והכי הכי מפחיד, זה כאילו חלום, זה כאילו חלום, עדיין זה לא נתפש שזה היה מציאותי.
נכון. תקינים.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
נמצאת בבית מלון בתל אביב, ואני היום עושה מה שבדרך כלל אני לא עושה, אבל כאילו אנשים, אתם האנשים שכל כך נגעו בליבי, וגם טיקי, שבאתי לצלם אותם בבית מלון בתל אביב, ושמעתי את הגעגוע שלהם אל הבית. ואז עלה לי רעיון, ונסעתי לקריית שמונה, וצילמתי לכולם את הבית שלהם, ומסגרתי את זה בתמונה והתוויתי להם, וההתרגשות הייתה עצומה. כי פיסת הבית הזאת, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים עד כמה היא חשובה, עד שבעצם אנחנו מורחקים ממנה. ואני יודע מה זה לא להרגיש בית. בתנאים אחרים, כמובן, לא קרוב למה שאתם עברתם. טיקי, לא, אתם עדיין לא רואים את החזרה שלכם הביתה, נכון?
אנחנו לא רואים את החזרה, ואנחנו, כפי שראית כשהיית, עדיין יושבים בלוב, אנחנו כבר קוראים לזה סלון, זה מעין סלון ביתי. ודיברנו על זה שאנחנו מתכוונים לארגן משהו כמו נשף פורים, כי בוא, זה כבר הבית שלנו, תכלס. ואחר כך דיברנו על זה שאנחנו רוצים לארגן את של הסדר. כאילו, אתה רואה, יודע ומבין שזה כרגע הבית שלך, לא הסביבה הטבעית, ממש לא, אבל כאילו, אימצת לך בית. הבית הזה, לבית הזה קוראים בית מלון. טוב שהוא קיים, כי יש לנו איפה להיות.
יש קורת גג.
יש קורת גג.
יש קורת גג.
יש קורת גג.
אבל זה לא בית.
נכון, נכון. זה אף פעם לא יהיה הבית האמיתי שלנו. יש הבדל גדול בין הבית האמיתי לבית הארעי. אין לנו את הפרטיות שיש לנו בבית. אין, זה... כי יש פה עשרות אנשים. אז זה... אתה עדיין מחפש קצת משהו מהעבר שלך, ואין לך אותו. אבל המלאך שלי, שלומי, הביא לי את הבית.
לא, לא, בואי לא נכנס לזה, תביכי אותי, זה בסדר.
אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של הבאת עליי את הצילומים של הבית, שכל הכבוד שעשית את זה, וזה יפה מאוד. אבל אני, שהייתי בניר עוז 3 פעמים, מאז 7 באוקטובר, וראיתי לפני כן הרבה צילומים, וראיתי את הבתים השרופים בניר עוז, ראיתי אותם, אבל כשאני באה לבקר בניר עוז, אני כבר לא מצלמת כלום, כי אני יודעת שזה לא עובר בתמונה, לא רואים נכון. את זה בתמונה, כי כשאני באה, אני לא רואה בית שרוף, שצילמתי אותו מזווית כזאת או אחרת, כדי שהיא תראה אחר כך יותר טוב. אני רואה אנשים, כי אני יודעת מי היה בתוך כל בית, ואני יודעת איפה הוא היום, אם כבר קברנו אותו, אם הוא יושב בעזה, אם הוא היה איתי באילת, בסו-קולד סלון של הלובי של המלון באילת, שהיינו בו 3 חודשים, אני יודעת איפה כל אחד מהם נמצא, ואני רואה את המשפחות שלהם, אני רואה אנשים, זה לא עובר בצילום, שיהיה הצלם עם המצלמה הכי טובה, לא יודעת מה, 3 כיוונים, זה לא עובר. זה לא עובר, כן.
נכון, כי אצלכם הטרגדיה, היא טרגדיה כל כך נוראית.
נכון, נכון.
מתוך 400 איש, מתוך 400...
נכון.
400 חברים, נכון?
נכון.
400 נפש.
חלקם חטופים, חלקם נרצחו, חלקם...
רבע.
רבע. או נרצחו או נחטפו. נורא. ועד שאחרון, מבין החטופים לא יחזור,
אין עתיד, אין כלום, אין
שום תקומה, אז כל המילים היפות של שורשים ושל בנייה, זה הכל נכון, היא לא מתווכחת על זה עם אף אחד, אבל זה לא, זה בלתי אפשרי, במקרה שלנו.
זה לא שזה ממש לא, זה לא חלקי, כאילו אפשר, השורשים, אפשר לצמיח את השורשים, והם למעשה, הם יהיו, הם יתפסו לגובה ברגע שכל החטופים יחזרו. אז פה תהיה השלמות, את מבינה? אבל אם אנחנו מראש נמחק את זה, כאילו, זה... וואי, זה מפחיד לחשוב ככה.
לא, אנחנו לא מוחקים.
אנחנו לא מוחקים כלום, לא מוחקים מראש כלום.
אבל יש תנאי התחלתי לעניין הזה. תנאי התחלתי שקודם כל, מי ששרד, מי שחי, נהיה ביחד. והמשמעות היא, קודם כל, החזרת כל החטופים. עד שהם לא חוזרים, אנחנו, אין לנו את ה... אפילו במידה מסוימת, אומר, את הזכות להתחיל לחשוב קדימה. קודם כל, הם צריכים לחזור ולהיות איתנו. כי בלי זה, אנחנו לא שלמים. וזאת המשימה היום.
אתה יודע, שלמה?
כן.
אתה יודע, שלמה, אבל יש שתי מטרות שמתנגשות זו בזו. זה לחסל את החמאס, נקרא לזה ככה? אני לא מקבל את המונח מלכסל, אבל נניח לחסל את חמאס, או להחזיר את החטופים. ואם מחזירים את החטופים, וחמאס נשאר, אתם גם לא תוכלו להמשיך לגור בניר עוז.
נכון. אחד קשור בשני.
כן, זאת אקסיומה, כן, כן, כן. נכון, 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 אבל...
אני לא מקנה, כן.
כן?
לא מקנה בחברי הממשלה, ואני לא מקנה בדרגים הגבוהים של הצבא, יש להם החלטות גורליות ביותר, אני מניחה שהם לא ישנים, לא ימים ולא לילות, וכל הזמן חושבים איך להציל את החטופים, איך להחזיר את החיילים בריאים ושלמים הביתה,
אני חייב קצת לחלוק עלייך, אני רואה כל מיני פוסטים של טלי גוטליב, וכל מיני דברים של חברי כנסת אחרים, אז תרשי לי גם להיות מאוד מאוד סקפטי, אני לא מדבר פה עכשיו על ראש הממשלה, אני מאמין שאת יודעת, נא, אפשר להתווכח עם זה לפה או לשם, אני מניח שהקבינט המלחמתי כן עושה הכל, אבל בואי לא נכלול את כולם, כולם עסוקים באמת.
לא, ברור, 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 אני גם לא נכנסת לפוליטיקה, כי אני לא שם, ואני לא חונכתי על הפוליטיקה. אני רק מנסה לחשב, אולי לא ניסחתי את זה בצורה נכונה. בוא נאמר, אני לא מקנה בדרגים הגבוהים של הצבא, על כל ההחלטות, על כל הביצים שהם צריכים לעשות כדי להחזיר את החטופים, כן. כדי שאף אחד לא ייפגע, אבל אנחנו יודעים שיהיה סיכוי שהם ייפגעו, ואנחנו יודעים שכבר נפגעו, ואנחנו יודעים שלא כולם יחזרו בשלום, ואני אומרת את זה, מדם ליבי, באמת מדם כן. ליבי, כי... כי גם אני כמוכם חשופה, אני חשופה לתמונות, אני חשופה לצילומים שמעבירים לנו האנשים הרעים האלה שנקראים חמאס, ואתה אומר כאילו, מה יהיה בסוף? כולנו תקווה, כולנו נרתמים. אני הייתי במעון השבועים שם, בכיכר החטופים כמה פעמים, ואני עצרתי מכוניות, ואני תליתי שלטים על הרכבים שלהם, ואת הסרטים הצהובים, וראיתי אנשים ברחוב, ושמתי להם את הסרטים הצהובים, ולקחתי שלטים מאנשים שעמדו שם שעות, וגם אני הרמתי, וגם אני הנפתי.
כן.
וכשראיתי את האנשים שם, תמונות של הילדים, של הנערים, של החיילים, של המבוגרים, אתה יודע, הלב שלי שתת, כן. אני כל כך נכנסתי לעצמי באותו רגע, שאתה יודע מה קרה לי, שלומי?
Mm-hmm.
הרגשתי ממועקה, ואז מישהי עברה לידינו והיא אמרה לי, סליחה, הבן שלך גם בין החטופים? אמרתי לה, לא, אבל אני מרגישה כמו אמא שהבן שלה נחטף.
כן.
כי בתור אמא, אתה לא יכול לחשוב אחרת. אז אני כל כך מבינה את חן הלב, אני כל כך מבינה את שלמה, שזה כאילו ברומו של עולם, אבל אם אנחנו נהיה מציאותיים, אנחנו נוכל לשיב את כולם?
חייבים, מה זה נוכל? זה לא סימן שאלה בכלל, אין פה סימן שאלה.
זהו, שאתמול למשל אני צופה בטלוויזיה, ואז הראו עוד כמדומני חייל ימם, יש ימם, שחשבו שהוא חטוף, ואמרו שהוא הרוג, כן. שהוא נחטף והרגו אותו שם. כל הזמן אנחנו שומעים נכון, על מקרים כאלה, כן. ואני אומרת, נכון. אלוהים, נכון. תעשה שזה יפסק, מישהו, אני לא יודעת מה אלוהים, מישהו במרומים, אני לא יודעת מה, מישהו בצבא, מישהו בממשלה.
תיקי.
אני...
רק בואי, לקראת סיום, העניין הוא שלכם, יש דילמה לא פשוטה אחרת, זה האם תחזרו, אם תחזרו לצפון, כשחיזבאללה לא יורחק.
תראי, אני, כמו שאמר שם מישהו, כמו ששלחת לי, אולי נתן או מישהו כזה, שראה את החבר'ה אורזים ועוזבים,
כן, את שלמה וחנה לאורזים והולכים.
לא ארזנו ועזבנו, אנחנו עזבנו לפני כן, אנחנו לקחנו קצת בית, קצת סימנים של בית, כדי להעביר לקריית גת, שאולי, אולי נרגיש בו קצת, 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 משהו מהבית, כן.
מה לקחת?
לקחתי תמונות ולקחתי ספרים ולקחתי כל מיני פיצ'ף קס, שם שלי, זה המילה, אין לזה מילה אחרת.
פיצ'ף קס.
שם שלי, שם שלי. כי הבית שלי לא שרוף, אז אני יכולה להרשות לעצמי את הלוקסוס הזה.
לקחת דברים שלמים, נכון.
מי שהבית שלו שרוף, אפילו פיצ'פקס לא נשארו לו.
נכון.
אצלנו, מה שלא בזזו ולא הרסו,
אז אפשר היה לקחת.
את יודעת מה אני ראיתי על יד הבית שלהם? אני ראיתי ערימה של סירים שהם קשרו. סירים. סירים, זה לא נכנס, זה צולם, אבל לא נכנס. ערימה של סירים שלקחו.
קשורים בחבל, כן.
שהיה כבד להם ולא לקחו. ואתה... אני חושב ששאלתי אתכם גם על העניין... כן, כי התכוונו לקחת עם זה. וחשבתי על שאלה לשאול אתכם, למה חשבתם שהם לוקחים סירים?
הם לקחו כל מה שהם יכלו.
למה לא?
כל מה שיכלו, את המגירה של הסכום שלנו.
לקחו.
אתה מצאת אותה? גם אני לא. איפה היא?
בעזה.
אולי זרקו אותה בדרך.
או בעזה, או בבסן, או בדרך, לא יודע.
אתם יודעים, בזזו לכם את הבתים, בזזו לכם את הכל, אבל אל תשכחו שבזזו לכם גם את הנפש.
הופה.
נכון. נכון.
זאת הבזיזה הגדולה ביותר.
אז איך משקמים? איך משקמים נפש כזאת? איך משקמים נפש כזאת שאנשים עוד יושבים שם במנהרות בעזה? איך משקמים?
קשה לשקם, אין פה ניסים, אין פה תרופת פלא. המציאות טופחת על פנינו בדיוק, ובאמת, מי ייתן והלוואי ולו יהי, שיגיעו במסע ומתן שלהם לשחרור כולם, לא 35, לא 50, לא 90.
כולם, עד האחרון.
כולם.
נכון.
אמן, אמן, שנגיע ליום הזה, שנגיע לרגע הזה.
כן. תיקי, עוד פעם השיחה התנתקה, אז אני רק אגיד לך תודה. את לא שמעת תודה שלי, אבל תודה רבה שהייתם איתנו. שלמה חנלה, 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר. שלמה.
איפה אתה היית?
אני הייתי בבית, ואני אדם שישן חזק, אבל אני הראשון ששמעתי את האזעקה. והכנסתי, הערתי את אשתי, והערתי את בני, ואמרתי להם מהר, מהר לממד. והכנסתי אותם לממד, ואשתי אמרה, זה נשמע לי כמו פעולת הסחה.
כל הכבוד לה.
כן, ואני אמרתי לה, מה, אני את מומחית חמאס? סליחה, הייתי כזה ציני. והיא צדקה.
צדקה לגמרי.
צדקה לגמרי.
אנחנו שמענו צבע אדום, במיטה, היינו במיטה, אנחנו מתורגנים, דיברנו על זה קודם. צבע אדום, הולכים לממד, יש לנו 15 שניות, אנחנו, המיטה זה 5, יש לנו 3 פעמים אפשר להגיע לממד בזמן הזה. הלכנו לממד, עוד פעם צבע אדום, אנחנו, זה נשמע הזוי, אבל אנחנו די מתורגנים, די רגילים לזה. נכנס לממד, סוגר את הממד, מחכה 10 שניות, וזה עובר.
שומע בום.
שומע בום, ויוצא. אבל לא, זה לא היה, זה משהו שלא הורגלנו ולא שמענו מעולם.
כן.
זה היה פשוט בליץ. זה היה מאות, אלפי, זה פשוט...
500.
זה פשוט היה משהו שלא היינו רגילים, והבנו שזה משהו אחר.
כן.
זה היה 6:30. 6:45, 7, אנחנו מתחילים לשמוע מאחורי הבית קולות בערבית.
שמענו לפני כן את סגיד,
כן.
סגיד דקלחן, אחד מהכיתת כוננות, שהעביר הודעה ברשת המקומית, שאמר, יש מחבלים ליד המרפאה, הם לובשים מדים של צהל, תיזהרו.
אבל זה יכול להיות 2-4, זאת אומרת, זה סדרי הגודל, 10. אבל פתאום הבנו, זה לא 2, 4, 6, זה אנחנו שמענו הרבה קולות, שמענו אקשן מאחורי הבית, יריות, ואחר שמענו אותם בתוך הבית.
ואתם בממד כל הזמן.
ואנחנו בממד.
ואז אתה כן. עושה איזה טריק.
איזשהו אלתור שזה, כי... מהרגע הזה... זה הפך מבחינתנו, מבחינת כולם, להיות הקרב על הידית.
כן.
הקרב על הידית של הממד. האם הם יצליחו לפתוח אותו, או שנמנע מהם? אז כל אחד עשה מה שהוא יכול היה, בשביל לא לאפשר להם לפתוח. וככה היינו במשך 8 שעות, שהם היו לבד. זאת אומרת, היינו, אנחנו סגורים בממדים, והחמאס, ואחר כך כל השבאב, מחלבית אקזה, והבסן, וחן יונס, כולם הלוך ושוב, גנבו לנו טרקטורים, נסו, העמיסו, נסו, חזרו, העמיסו עוד פעם, נסו, חופשי על הבר. במשך 8 שעות, ואנחנו כמו עכברים נעולים בתוך, בתוך הממדים.
איך נלחמת אתה על הידית?
איך אני נלחמתי על הידית? הייתה כוננית בממד, למזלי, הזזתי אותה עד הדלת, השלמתי את הפער של כמה סנטים בין גובה הממד לידית, דחפתי כמה אלבומי בולים, והם, כשהם, איך יקרה להם? הרעים, בחוץ, ניסו.
לא, עכשיו אני קוראת להם הנבלות, הם כבר מזמן לא. הרעים זה היה, אז עכשיו זה הנבלות, כן.
ניסו לפתוח, הם לא הצליחו. עכשיו, כמה פעמים זה חזר על עצמו? זאת אומרת, הם באו, הלכו, חזרו, הלכו, חזרו, חופשי. אנחנו שואלים את עצמנו עד היום. מצד אחד, שרפו את הדירה, ולקחו משפחה צעירה, שרון ודוד קוניו, עם שתי התאומות, בנות 3, שקפצו מהחלון, לקחו אותם, חטפו אותם. מצד שני, אבנר גורן, שכן שלנו, בחור יחסית צעיר, רצחו אותו, עם הכלב. ואנחנו, לא ירו לנו בממד, לא שרפו את הדירה.
ירו בדלת של הכניסה, אבל לא ירו בדלת של הממד.
נכנסו הביתה, אבל בממד ניסו לפתוח כמה פעמים, לא הצליחו, בזה זה נגמר. למה? איך קרה? אין לנו תשובה לעניין הזה. וכך, 8 שעות בתוך הממד סגורים, ומנותקים מהעולם. כל מה שרק שמענו, לא ראינו שום דבר. כי היינו בתוך הממד, חלון סגור, דלת סגורה.
ואתם יודעים שבשעה הזאת רוצחים את השכנים שלכם?
לא.
או חוטפים אותם?
לא. אנחנו שומעים יריות. אבל לא יודעים כלום.
אנחנו קוראים את כל ההודעות ברשת המקומית, שהם פה בחדר של זה ובחדר של ההוא, וזה נפצע והוא זועק לעזרה כי ירו בו, אבל...
אבל תמונה כוללת אין לנו.
לא.
אנחנו לא יודעים את מה שידענו כשיצאנו, אבל ידענו את זה, אני פצוע, תבואו להציל אותי, אני שומע מחבלים בבית שלי, זה גם היה לנו.
הבנו שזה בכל הקיבוץ, כי כל קריאה באה משכונה אחרת, כי אנחנו יודעים כל אחד איפה הוא גר, אז הבנו שזה בכל הקיבוץ.
והמדהים הוא שבעצם 8 שעות, עד שהם עוזבים, כמו שאתה אמרת, שלמה, לא נורתה אפילו יריה אחת. צהל לא היה בכלל.
לא היה בכלל. אם
לדייק, היה שלב שהגיע טנק, הגיע לשער הקיבוץ, ירה פגז אחד או שניים, קיבל הוראה לנסוע למקום אחר, הסתובב ונסע.
כן?
כן.
כשהוא יודע שטובחים בכם? זאת אומרת, הוא לא יודע, אבל...
הוא לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע מה הוא יודע, לא יודע. קיבל הוראה.
ושמענו אתמול.
ואתם יודעים שהגיע טנק, או שאתם רק אחר כך בדיעבד יודעים את זה?
לא, לא, יש צילומים, צילומי מצלמה, צילמה עוד, זה הופיע גם
בתקשורת. לא, לא, אתם ראיתם, בזמן כשאתם סגורים בממד, ראיתם את זה, או שאתם
לא סגורים בממד?
שלומי, אני, לילדים שלי, למשפחה, בווטסאפ של המשפחה, כשהמחבלים נכנסו בפעם הראשונה, כתבתי להם, שהמחבלים אצלנו בבית, כן. ואחר כך, בפעם השנייה והשלישית, לא כתבתי כלום, כי חשבתי, מה אני אלחיץ אותם? הם לא יכולים לעזור במילא. מה אני אדיג אותם? ולא העליתי על דעתי שהם יושבים בבית מול הטלוויזיה, והם רואים ויודעים הרבה יותר ממה שאני בתוך הממד יודעת. כי אני יודעת רק על שנינו. אני לא יודעת מה קורה...
בתקשורת הפנימית.
כן, אבל אני לא יודעת מה קורה בכל המועצה האזורית אשכול, ובכל עוטף עזה, והם יודעים כי הם יושבים מול הטלוויזיה.
כן.
אז אני, בתמימותי, לא רוצה להדאיג אותם, והם משתגעים מדאגה, ואני לא כותבת להם כלום.
ובואו נדבר עכשיו על עניין הזיכרון. בדברים שאני התחלתי את הפודקאסט עכשיו.
אני רק בגלל זה אני פה. רק, באמת רק בגלל זה, כשביקשת שנבוא וכולי, ואני...
לא, אל תגידי, הוא ביקש יפה.
הוא ביקש יפה, והוא נחמד.
אתם אנשים נחמדים, אתם אנשים מיוחדים, אני חייב להגיד.
לא, אנחנו ממש
לא. לא, אתם כן.
לא, אנחנו לא. אבל מה שבסופו של דבר הביא אותי, זה באמת העניין שכל כך, כל כך, כל כך מדאיג אותי, בעניין של הזיכרון. אני אחזור על מה שאמרתי במירוזה, אז כן. מאוד, מאוד, מאוד מפחיד אותי, שהעניין הזה יישכח, כן. שיהיה למישהו אינטרס להשכיח את זה כמה שיותר מוקדם. אז נכון, זה לא יקרה עכשיו, כי עכשיו באמת אי אפשר לשכוח, לא רק מי ששרד משם, גם מי שהיה בכל מקום אחר בארץ, כן. אבל ברבות הימים והדורות זה יישכח. ואם זה לא יונצח באיזושהי צורה שאני לא יודעת להגיד איך. אני מדברת על ניר עוז, גם כי זה הבית שלי, וגם כי באמת בניר עוז קרה דבר שלא יסלח. עוצמת ההפקרות שהיינו מופקרים בה, אי אפשר לשכוח אותה ואי אפשר לסלוח אותה, לסלוח עליה, כן. ואני רוצה שבמשך השנים יעלו לרגל משלחות מהארץ ומכל העולם, שיבואו לראות מה קרה שם. לא לראות בסרטון בטלוויזיה, או בשיעור אזרחות בכיתה י' בתיכון.
שכמו שאת אמרת, קשה להעביר בצילום.
וזה לא עובר בצילום, כן.
אני מסכים איתך.
אז אני לא יודעת להגיד, כל הקיבוץ, שכונה, בית, אני לא יודעת להגיד מה, אבל אני רואה בעיני רוחי את המועצה לשימור אתרים, שעובדת בשיתוף פעולה עם איזשהו גוף שיוקם, שהוא, אני רואה בו משהו כמו מקבילה ליד ושם, שצריכים לעבוד במקביל וביחד, כדי ליצור איזשהו הנצחה וזיכרון לדורות הבאים, כי אנחנו לא נהיה בשביל לספר. וזה מדאיג אותי מאוד מאוד. זה מדאיג אותי באמת מאוד מאוד מאוד, כי אני פוחדת שישכחו מזה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים היום, כי היום כאילו, איך אפשר? איך אפשר? נכון, היום אי אפשר. אבל בעתיד, לא יודע.
יש לנו תוסיף. קצת, לא ויכוח על העניין הזה, כי הצורך בהנצחה הוא... obvious, זה ברור, ואני בעיקרון מסכים. אני, יש אנשים אומרים עליי, אופטימי חולני.
כרוני.
כרוני, חולני, יש גם מישהו חולני. אחרי מה שקרה, ההתעוררות של עם ישראל, ש... זה פשוט, זה פשוט, אם אפשר לחפש איזושהי נקודת אור.
נכון.
בכל האירוע הנורא הזה, זה עם ישראל. וזה פשוט, זה פשוט מחמם את הלב, זה פשוט נפלא.
נכון.
ואני אומר את זה בהקשר שאני מאמין שעם ישראל לא ייתן את זה להישכח.
אבל חנה מדברת על הדורות הבאים.
אני מדבר על אותם דורות, על אותו, אין לנו, אנחנו לא אנשי מקצוע, אין לנו את הכלים לומר באיזה כלים זה ייבנה. אבל אם יש גורמים במדינה, שאולי ירצו, שלא נוח להם, שירצו אולי להשכיח, אבל זה היא מדברת, אני אומר, עם ישראל לא ייתן לזה לקרות.
איך הוא לא ייתן לזה לקרות?
אני לא יודע, אין לי את התשובה.
איך הוא לא ייתן לזה לקרות, אם זה לא יהיה שמור? ולא רק בספרי היסטוריה ובסרטונים.
אני מאמין שהאנשים לא ייתנו לדבר כזה לשכח.
גם האנשים יתחלפו, לא רק אנחנו לא נהיה, גם עוד כמה אנשים לא יהיו.
זה יקרה, אבל הבנייה של הזיכרון יקרה בדור הזה, בשנים הקרובות. האנשים שחוו את החוויה, ואנשים שהיו ליד, שבעצם כולם חוו את החוויה.
אז אולי זה מחבר אותנו לזה שבשבוע הבא אנחנו נוסעים לכנס בנתיבות.
בבקשה.
יש כנס בנתיבות, שמי מארגן אותו? המועצות האזוריות של הנגב המערבי, של עוטף עזה, בנושא שימור הזיכרון. ואנחנו נהיה שם. בתור שלמה וחנלה, בתור נציגים של מירוז, לא יודעת בתור מה, אבל אנחנו ניסע לשם, כי אני רוצה לשמוע, אולי יש רעיונות אחרים, אולי אני סתם מגזימה, אולי לאף אחד זה לא חשוב, ואולי זה בנפשם של עוד רוב האנשים שיהיו שם.
אבל אם האנשי העוטף, זה חשוב להם כמו לנו, ויש כבר ארגון ובאים אנשים, על זה אני מדבר, על עם ישראל, לא על ממשלת ישראל, לא על המוסדות הרשמיים, אלא מלמטה. אני מאמין שלא ייתנו לדבר הזה לשכח.
הלוואי. אני גם מקווה.
אם זה יקרה, זה לא בדור הבא או בעוד שני דורות, זה היום, היום.
אם זה לא יתחיל היום, אז זה לא...
אחד מהיסודות של התקומה, של השיקום, זה שימור הזיכרון.
זה הזיכרון. זה ההנצחה, כן.
שלמה וחנלה, תודה שבאתם לפה.
אני רוצה לספר משהו אחד אופטימי
בשמחה.
טוב, כן. בסדר?
בשמחה.
סתם, כן, כבר הבנתי שזה סיפור נחמד, כן. כשבאנו לאילת, שאלה אותי חברה שלי, חנלה, את זוכרת משהו אחד טוב מכל השבת הנוראית הזאת? ואמרתי לה, לא, הכל היה זוועה, שום דבר לא היה טוב. ואז חשבתי רגע ואמרתי לה, את יודעת מה? היה דבר אחד טוב. אז אותו אני רוצה לספר לך, כן?
אנחנו כל כך מחפשים סיפורים טובים.
משהו טוב, כן. כשהגיעו הצבא, שסוף סוף הגיעו הצבא, וקיבלנו הודעה שהצבא הגיע, ולא לפתוח את הדלת של הממד מחשש שיש מלכוד וכולי, עד שבאים החיילים להוציא אותנו מהממד, והם התחילו כמובן קודם כל מאיפה שהיו פצועים וכולי. וכתבו לנו ברשת המקומית, שכשבאים החיילים, הם צריכים להזדהות שהם פלגה, גימל, איזה יחידה, לא זוכרת את הזה, כן. אוקיי, יופי, אז אנחנו מחכים, ומחכים, ומחכים. ובשבע בערב, דופקים על הממד ואומרים, אנחנו מהצבא, אנחנו באנו להוציא אתכם מהממד וזה. ומה אני שואלת אותם? מה הסיסמה? כי אני לא פותחת הדלת. מה הסיסמה? אז הוא היה בשוק, הוא אומר, אין לנו סיסמה, אז אמרתי, אני לא פותחת. מסתבר שהוא לא היה מהפלמה הזה, לא יודעת מה, הם היו מהשייטת, ולא היה לו שום סיסמה, אז אולי אז אני לא פתחתי את הדלת של הממד. ואז הייתה לו תושויה לחייל החמוד הזה, והוא אמר, אורי גוברמן, אורי גוברמן פה איתנו. עכשיו, אני יודעת שאורי גוברמן זה בן קיבוץ, שהוא בצבא, שהוא בקורס קצינים, והוא כנראה היה באותה שבת בבית, והוא בא לעזור להם. אורי גוברמן, פתחנו את הדלת, ונפלנו עליו.
המסכן הזה.
הוא היה נבוך. ואז החייל המופלא הזה, שמבחינתי הוא נכד שלי, הוא לא בן שלי, הוא נכד שלי, הוא מחזיק לי את היד ככה, והוא אומר לי, בואי, תחזיקי אותי, תחזיקי אותי, שלא תיפלי, כל החדר, חוץ מהממד, ברגע שפתחנו דלת של הממד, הכל הפוך, המזרון, הסמיכות, הכל מה שהיה בארון, הכל מעבר מכשולים, זה הוא מחזיק אותי ביד, שלא טיפלי, והוא שואל אותי, יש לך נעליים? כי הם יחפים. אני אומרת לו, כן, פה, על יד הדלת האחורית, יש לי נעליים, באים לדלת האחורית, לא נעליים ולא ארון נעליים, כלום, אין שם כלום, הכל שבור. ואז הוא מצא איזה קרוקס אדום ישן, שכבר מזמן לא השתמשתי בו, והוא אומר, הנה תראי, מצאתי את זה, זה טוב? אמרתי לו, מצוין, שמתי על הרגליים, מתקדמים מעלה, מגיעים לסלון, מוצף מים, שברו את הברז של המטבחון, והכל מוצף מים, והוא ממשיך להחזיק אותי, אל תעזבי אותי, שלא תחליקי. ככה הוא מוציא אותי עד הדלת של היציאה, ולוקח אותי לגן הממוגן שלשם פינו אותנו. וזה הזיכרון שאני מנסה לשמר כזיכרון טוב, הייתי מתה לראות אותו עוד פעם, את החייל החמוד הזה שלא עזב לי את היד, כדי שאני לא אפול, כדי שאני לא אחליק. אין לי מושג מי הוא, אני יודעת שהוא מהשייטת, אין לי מושג מי הוא. אחר כך כל החיילים נראו לי אותו דבר, כי כולם עם זקנים ואי אפשר להבדיל ביניהם, כולם נראים אותו דבר. אין לי מושג מי הוא, אני מתה לחבק אותו.
ואותו אורי גוברמן היה מושכן שלנו.
מושכן שלנו בקרמי גת, גר דלת על ידינו. אבל הוא חייל, אנחנו קושי רואים אותו בצבא.
אני אנסה לחפש את החייל הזה.
את החייל הזה? אני יודעת שהוא מהשייטת.
כן. חנה לב ושלמה, תודה רבה לכם. תהיו חזקים.
תודה רבה לך.
ושתחזרו הביתה ושהבית יהיה בטוח.
קודם כל שכל החטופים יחזרו.
כן.
ואחר כך שיהיה בטוח. ואז אני מאוד מקווה שנוכל לחזור ולבנות את הבית מחדש.
כן.
ואז תזמין אותנו לעוד רעיון.
בשמחה. עם מפגש עם החייל.
כן.
תודה רבה.
תודה רבה.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.